התינוק של מכילת ישרים. מי זאת הייתה?
עוד מעט כבר הדיסק השני.
כן?
אנחנו מגיעים.
נראה לי שלא נרשמו מספיק לסיור, בנות. מי לא בא לסיור? זה לא סיור קשה. זה לא למיטיבי לכת. זה לגיל שלנו, זה בסדר. לגיל השלישי. למה קוראים לזה גיל שלישי? לא יודעת. אז בבקשה להירשם. קדימה, קדימה. מה?
גיל הזהב.
תראה, אתה רואה כמה אנחנו נרשמו? 25 שבועות לסיור. זה לסעודה. אני רוצה יותר לסעודה. אני רוצה אבל שזה מדרשה. עדנה. עדנה? קוראים לה.
המדרשה, חזרה מביאה חזרה.
כן. אבל זה הזדמנות למי שלא יכול לבוא לשעות האלה של המדרשה, לבוא להכיר, לראות מה עושים, לשמוע את השיעורים. מה, זה מישהו עוד מקליט?
כן.
עכשיו זה מקליט? בנות, לשבת. כל מי שאחרה, הוגש מקליט. מחר לא נכת מהעבודה. אני אשאר לשבת.
צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים באמצע פרק י' אפשר לומר בנושא האחרון שהרמח"ל רואה לנכון לדבר על היחסים הדורשים תיקון בין אדם לחברו. לעומת הנושאים שדיברנו עד עכשיו בבין אדם לחברו, שהם יותר הייתי אומר נוגעים להתנהלות החיצונית שבין אדם לחברו, הרמח"ל לוקח אותנו קצת יותר פנימה למקום של טהרת הלב ביחס של בן אדם לחברו. והנושאים שנדבר עליהם היום מאוד מאוד אקטואליים, מאוד מציאותיים. אני לא יכול להוציא את עצמי מן הכלל, אני חושב שכולנו נגועים בהם, כולנו יש במה לעבוד בהם. והרמח"ל קודם כל רוצה להעמיד אותנו על חומרת העניינים, וכפי מה שיאפשר הזמן, אולי בסוף השיעור ניתן גם כמה כלים מעשיים שלקוחים מדברי רבותינו, איך אפשר להתמודד עם אותם הנושאים הכל כך שכיחים, אבל מצד שני גם כל כך חמורים. הנושא שהרמח"ל היום יעסוק איתנו, זה הנושא של שנאה ונקימה ונתירה. שנאה ונקימה ונתירה. ותכף ננסה להסביר קצת מה ההבדלים ביניהם, ומה השורשים שלהם, ובעזרת השם גם איך אפשר להתגבר עליהם. אז נתחיל לקרוא קצת את דברי הרמח"ל לפני שניכנס לעומק של הדברים. אצלי זה מופיע בפסקה שמתחילה במילים גם השנאה והנקימה. מי שיש לה באמצע פרק י' א', אחרי הרכילות והלשון הרע, גם השנאה והנקימה. אומר הרמח"ל, גם השנאה והנקימה קשה מאוד לשימלט ממנה לב הוטל אשר לבני האדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו ומצטער צער גדול. והנקמה לו מתוקה מדבש כי היא מנוחתו לבדה. על כן, לשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מידותיו ולא ישנא מי שהאיר בו השנאה ולא ייקום ממנו בין לו שיוכל להינקם ולא ייתור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מליבו כאילו לא היה, חזק ואמיצו. והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות הללו, לא אל שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. אמנם גזרת מלך היא, והמקראות גלויים באר היטב, אינם צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אני עוצר רגע פה, לפני שנמשיך את דברי הרמח"ל שמסביר מה זה נקימה ומה זה נתירה. קודם כל להתבונן על שני המושגים הראשונים שמאוד מאוד חשובים להבנת העניין. מה זה שנאה ומה זה נקימה. אחרי זה נראה גם נתירה. קודם כל חשוב להבין גם מבחינה מעשית מה שזה אומר, וגם מבחינה נפשית מה המשמעות של הדבר. מה ההבדל בין לסנוע מישהו לבין לנקום במישהו? אז אפשר להבין באופן פשוט, וככה הבנה פשוטה כמו שהרמח"ל יגיד לנו, ששנאה פירושו של דבר תחושה של ניכור ממישהו. אם אני שונא מישהו, אני מרגיש מרוחק ממנו, אני מרגיש מנוכר, אין לי שום נקודת שייכות אליו. נקמה זה כבר משהו יותר אקטיבי, אני גם רוצה להחזיר לו עבור משהו שהוא עשה לי. זה כבר אפשר לומר כביכול זה יותר חמור, זה אני רוצה להביע עד כמה מרוחק ממני, אני אפילו רוצה להזיק לו. אבל יש משמעות נוספת, וכמו שתכף נראה להבדל בין שנאה לבין נקימה, שנאה זה יחס שהוא בלב. בלב שלי אני מרגיש יחס של ריחוק ממישהו. לעומת אהבה שזה יחס של קרבה, לפני שום צד מעשי. עצם תחושת היחס, האם אני קרוב אליו, רוצה בקרבתו, או מרוחק ממנו. נקימה פירושו של דבר להוציא את הדבר אל הפועל, שהדבר מובע בצורה חיצונית. שנאה זה בלב, נקימה זה כלפי חוץ. ותראו דבר מופלא שהובא להלכה. זה מה שאנחנו עומדים עכשיו, זה הלכה פשוטה. לפני כל הרעיונות והמשמעויות שעוד בעזרת השם מקווה שנעסוק בהם, קודם כל מה ההלכה אומרת? מתי אדם עובר על שנאה כלפי החבר שלו, ומתי הוא עובר על נקמה? זה לא באותו הזמן. נקרא רמב״ם מפורש פשוט בספר המצוות, אותו רמב״ם מופיע גם ביד החזקה בהלכות דעות בסגנון אחר, ונראה מה הדברים מכוונים. אומר הרמב״ם במצווה שינבט בספר המצוות, והיא שהזהירנו מסנוק קצתנו לקצתנו, והוא אמרו בפרשת קדושים, לא תסנה את אחיך בלבביך. תראו עכשיו איך החזל דרשו את הפסוק הזה. לספרה, לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. כלומר, כל זמן שהשנאה בלב, אדם עובר כלפי יהודי על איסור לא תסנה את אחיך בלבביך. אמנם, כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו, אינו עובר על זה עליו. אבל הוא עובר על לא תיקום ולא תיטור. ועובר גם על עשה גם כן. והוא אמרו, ואהבת לרעך כמוך. אבל שנאת הלב, מסיים הרמב״ם, הוא חטא יותר חזק מן הכל. כלומר, שנייה, נגיד מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כאשר אדם שונא את החבר שלו בלב, עוד לא עשה שום דבר, אפילו לא גילה לחבר שהוא שונא אותו, זה הזמן שעוברים על איסור, לא תסנה את אחיך בלבביך. ברגע שאדם הודיע לחבר שלו שהוא שונא אותו, או שעשה איזושהי פעולה כתוצאה מאותה שנאה, של נקמה, של נתירה, הוא הפסיק לעבור על איסור לא תסנה את אחיך בלבבך, עבר לפרשיות אחרות, לא תיקום, לא תיטור, ביטל מצוות עשה של אהבת לרעך כמוך, אבל הפסיק עליו שלא תסנה את אחיך בלבבך. רק אצטט כך אומר הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו' הלכה ה', כל השונא אחד מישראל בליבו עובר על לא תעשה, שנאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, ולא הזהירה התורה אלא שנאה שבלב, אבל המכה את חברו והמחרפהו אף על פי שאינו רשאי, אינו עובר משום לא תסנה. כן, רצית לומר?
השם של יוסף כתוב, הישנאו אותו ולא יכלו דברו שלום.
כן.
ואז רשי אומר שם המקום שמתוך דמותם באנו לידי שבחם, שלא שמרו את השנאה בליבם, הם לא יכלו דברו שלום, הם אמרו את מה שהם באמת, מה שהם חשבו זה מה שהם.
יפה.
השנאה לא הייתה בליבם, ולא יכלו דברו שלום. רק דמותם באנו לידי שבחם.
נכון.
איך אתה היית עושה הבדל בהגדרות בין אדם שהוא שונא הוא בעצם כועס על מישהו, נכון? יש הבדל קטן בין זה שהוא כועס והשנאה.
תכף ניכנס להגדרות. על הכעס עצמו, אני אכנס את זה באותה קטגוריה.
כי השנאה בה,
ודאי שהשנאה בה, כן. תכף נדבר אם יש שנאה עם סיבה ויש שנאה של חינם, שבלי סיבה. תכף נדבר. על הכעס עצמו, אנחנו קצת ניגע בזה, אבל יש לנו עוד 3-4 שיעורים. הרמח"ל עושה לנו, יש פה מערכה שלמה על הכעס ועל הגאווה, כשנגיע למידות. זה פרשה בפני עצמה, אני לא רוצה להיכנס אליה עכשיו, כמובן שזה משיק לדברים שנדבר. היום אני רוצה לדבר מאוד על ההבדלים בין שנאה לבין נקימה ונתירה, גם הבדלים בהלכה וגם ביחס הנפשי, וגם הכלים איך אפשר להתנקות מהם. זה העיקר הנושא שלנו. קודם כל להבין אבל את היסוד הזה, היסוד של הדבר שהוא לכאורה נראה מוזר. איך ייתכן שכשאדם שונא את החבר שלו בלב, הוא עובר עלו תחיך בלבבך. כשהשנאה מגיעה עד כדי כך שהוא מתפרץ על החבר שלו, מכה אותו, נוקם בו, עושה, הוא כבר הפסיק לתורה לתסנא את אחיך בלבבך. נגמר האיסור הזה. מה?
תחרב הוא משהו.
יפה, תכף.
אבל יש לו תיקון.
כן, כן, אמרתי. אומר הרמב״ם, הוא עובר על איסור חדש. זה היום מדבר גם על האיסור הזה, לא תיקום. איסור לא תשנא את אחיך בלבבך, הוא יפסיק. אז אני רוצה לתת שני הסברים לדבר, כדי שנתחיל להיכנס להבנה של העניין. הסבר אחד, אומר אותו החפץ חיים, בהקדמה שלו לספר חפץ חיים, שעוסק שם באיסורי רכילות, איסורי לשון הרע, כל האיסורים שבעצם, אומר הרמח"ל, יכולים לנבוע מתוך שנאה של אדם לחברו. מזכיר שם הרמח"ל, מזכיר שם החפץ חיים, את הרמב״ם הזה, ואומר, למה כל כך חמור כשהשנאה בלב ולא יצאה, לעומת כאשר השנאה כבר יוצאת ומתגלית שמפסיק האיסור. אומר החפץ חיים, יש מצב מסוכן מאוד כשמסתובב לידך מישהו שאתה אפילו לא יודע שהוא שונא אותך, לבין מצב שאתה יודע שהוא שונא אותך. עצם הידיעה. למה? כשאתה יודע שהוא שונא אותך, אתה יכול להישמר ממנו. אתה יכול להתגונן, אתה יכול לא להימצא בקרבתו. אתה יכול לפייס אותו. כאשר אתה לא יודע, אומר הסכנה עורבת לפתחך בכל רגע. אתה לא יודע מה הולך לקפוץ ולעשות בכל מצב נתון. לכן התורה אמרה, המצב הזה של שנאה, בלי שמישהו יודע, זאת אומרת, מסתובבים פה בינינו אנשים שונאים, שלא ידוע, זה מצב שהתורה מאוד לא רצתה שהוא יהיה, כי הזולת לא יכול אפילו להתגונן ולהישמר מפניו.
מה ההגדרה של שנאה?
חכי, תכף נגיע, לאט לאט, אנחנו בהדרגה. קודם כל, על מה עוברי, אחר כך מתי זה הגדרה. אבל התחושה הבסיסית של ריחוק מהזולת, של אי רצון לקשר איתו, אי רצון לקרבה איתו, רצון אולי אפילו להזיק לו, אבל כאשר השני לא יודע, אומר החפץ חיים, הבעיה בזה שהוא לא יכול להישמע ממך, ולכן התורה אסרה מאוד מאוד את העניין הזה. אני חושב שיש אפשרות נוספת להסביר את העניין, כלומר לא חולק על מה שאומר חפץ חיים, אבל לתת עוד היבט, כמו שכאן אמרו כמה מהאנשים, ואני חושב שזה מאוד נכון. כאשר אני שונא מישהו בלב, המשמעות היא שאני חש ממנו ניתוק. אני חש ממנו ריחוק. חפץ חיים אמר, כל האופציות פתוחות, מה אתה יכול לעשות לו? אבל אני חש ריחוק וניקור ואי קשר איתו. כאשר אני מביא את הדבר הזה לנקמה, כלומר, לביטוי מעשי, שאני מנתב את השנאה שלי לביטוי מסוים, יש בזה מימד של ריפוי צנאה. כי אם היה לי בשנאה את כל האופציות מה לעשות לו, או אם השנאה הייתה מצב של ריחוק נפשי, כאשר נוטב לאותו מעשה נקמה, אז הצטמצם הכל למקום הזה. כאילו כמו שאמרו כאן מקודם, השתחרר לי כבר הרגע של השנאה, כי נתתי לו ביטוי על אפיק מסוים. זה הרבה... מה זה?
תלוי מה
נקמה,
נקמה יכולה להיות
תקעה
ויכולה להיות רצח.
נכון, כמובן, לא אמרנו שזה מותר, חלילה, יש איסור מדאורייתא לא תיקום, רק אמרתי, למה אחרי שאדם נוקם מוציא את זה החוצה, כבר הפסיק לעבור על איסור שלא תשנא את אחיך בלבבך, רק את זה אנחנו נעשים, תכף נדבר על איסור נקמה בפני עצמו, מתי עוברים, אולי עוד מעט נלמד, יש נקמות שמותר לעשות אותם, אולי יש נקמות שגם מצווה לעשות אותם.
זה כללה
עסיסית,
זה בסדר.
מה? חריף יותר. מי שעבר על איסור דאורייתא שלא תיקום, לא תיקום ולא תיתור, יפסיק לעבור איסור חמור אחר שקוראים לו שנאת חינם. למה? מכיוון שהוא כבר יפסיק לשנוא בלב. כאשר נתת לזה ביטוי חיצוני, משהו בלב קצת השתחק, כמו שאומר הרמח"ל, אחר כך נדקדק בדברים שלו, יש איזה נחמה ללב. כשאדם נקם, כאילו אומר, החזרתי לו, נרגעתי. כל זמן שהוא לא החזיר לו, הוא מרגיש את המצב הזה של הניקור, נכון?
זה מה שטוב בחשבון נפש, בהתבודדות, בסוף היום, לעשות את כל מה שעבר לנו, ובאמת להוציא את זה איכשהו.
נכון. שר המחל אמרנו כבר בפרק ד' שאדם כדי לקנות מידת הזהירות, שהיא הרבה קודמת לזריזות, זה לעשות כל יום חשבון נפש, מתחילת היום, איך הוא רצה בבוקר שהיום שלו ייראה, ואיך בסוף היום, האם היה מראה תואם לאיך שהוא רצה בתחילת היום. נכון? כן. כן.
הגדרה
צינאה כריחוק היא ממש
לא
ממוצע. כן,
לא. ריחוק
זה
הרבה יותר חריף. טוב. כשאתה שונא בלב. אז בוא, אני רוצה...
ריחוק. מה קורה?
שנאה זה משהו חזק. אז בוא נדבר קצת על השנאה. מצאנו בחז"ל שיש מושג של שנאה רגילה, שיש לה סיבה, שאף על פי כן אסור לסנוע, אבל יש הרבה סיבות למה אדם יכול לסנוע את החבר שלו, ויש מושג שחזל אומרים לנו שנאת חינם. בית המקדש חרב על שנאת חינם. מה פירוש הדבר שנאת חינם? מה זה שאני שונא מישהו בחינם בלי שום סיבה? אז למה אני שונא אותו? מה זה שנאה עם סיבה? מה זה שנאה בלי סיבה? מה? לחינם. מה זה לחינם?
שנאה היא מלווה בקנאה, זה אולי שנאת חינם.
טוב, אז זה כבר יש סיבה, אז זה כבר לא חינם. סיבת, שנאת חינם, אם אנחנו נאמנים לפירוש המשפט הזה,
שנאת חינם זה אולי בגלל אתיופי שהוא ערבי, שהוא...
או, או, עכשיו מתחילים להגיד פירוש נכון. כלומר, תכף...
לא דומה לי, אז לכל דבר יש סיבה. שנאה בגלל ש...
כל האתיופים נחלט בגלל
אוכל. מה?
שנאה נובד הרבה פעמים מקנאה.
נכון, נכון.
זה פרגור.
נכון.
עצם העובדה שנקראים מתנחלים, לדבר על פוליטיקה זה כבר שנאה. כי אתה לא אומר תל אביב
גאים את הימנים זה לא את כל היהודים.
טוב, אז נאמר כך. שנאה פירושו של דבר שאדם מרגיש ניכור שאין לו קשר, אין לו גם רצון לקשר עם הזולת, לעומת אהבה שזה רצון להתקרב, רצון להתחבר, רצון להתאחד. שנאה זה בדיוק הכיוון ההפוך, שאני חש ניכור גמור מאותו בן אדם. הרבה פעמים יש סיבה, בגלל שהוא עשה לי כך וכך, אני מחליט שזה חשוב לשנוא אותו בגלל אותה סיבה. לכן, אני חוזר רגע לנקודה שאמרנו מקודם, כאשר באה נקמה, אני הופך להיות, נקרא לזה, ענייני. כלומר, הוא עשה לי דבר מסוים, אני בגלל זה חש תחושה של ניכור עליו, על כל החיים, על כל הקופה, על הרבה מעבר למה שהוא עשה לי. כשאני נוקם על אותו דבר, כמובן, אם זה פרופורציונלי למה שקרה, לא כמו כמו שאמרה הגברת זה רצח, אבל אם אני נוקם עניינית על אותו דבר, כביכול חזרתי להיות ענייני, אני מחזיר לו על אותו דבר, ואז הלב ישתחרר, כי אני מרגיש שהסיבת הניכור נעלמה. שנאת חינם פירושו של דבר, אני חש תחושה של ניכור, הבדלה מוחלטת מהזולת, בלי סיבה. אז למה אני שונא אותו? פשוט מסיבה פשוטה, כי הוא שונה ממני. עצם השונות שלי, כל סיבה שהיא גורמת לשנאה, היא בסופו של דבר תירוץ טוב להסביר למה הוא שונה ממני, עד כדי כך שאני לא רוצה שום סיבה, שום קרבה איתו, כי תראה איך הוא מתנהג כלפיי. שנאת חינם פירושו של דבר, להגיע לאותה חוויה של ניכור, של ריחוק, של אי רצון עם שום קשר איתו, בגלל שאין שום מכנה משותף בינינו. אנחנו כל כך שונים שאנחנו לא רוצים שום נקודת חיבור, אין משהו שבעצם יתאים ויחבר בינינו.
אז אין לו איך לנקור.
מחליט אם מינו רוצה להתחבר.
כן, אבל זו תחושה של חוסר אמפתיה, שאדם לא רוצה, במטבעית ראשון היה, כמו שאמרו כאן ככה, ואולי גם היום יש קצת, כאשר אתה מקטלג בן אדם באיזושהי הגדרה נותן כותרת, אז אני לא שייך לכותרת הזאת. הוא אתיופי, אני לא אתיופי, הוא מתנחל, אני לא מתנחל, הוא שמאל, אני ימני. לא משנה, לא בגלל שהוא עשה לי משהו, בגלל שהוא לא אני, הוא שונה ממני. עצם התחושת הפרטיות שלי, שאין לה שום נקודת קישור איתו, לעומת ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים למצוא את המכנה המשותף שמחבר בינינו, זה שנאת חינם. שנאה לא חינם, זה בגלל שעשית לי משהו, אז אני מתנגד. לא היית עושה? בסדר, אני לא שונא אותך, אני לא... תבקש עזרה, אני אעזור לך. שנאה פירושו של דבר, אני לא רוצה שום נקודת חיבור איתך בגלל שאתה שונה. אין מה שיחבר בינינו. אנחנו כל כך שונים. זה שנאה בלי סיבה שגורמת להפרדה. לא צריך סיבה. אתה ואני לא מוצאים שום נקודת קישור. זה פירוש הפשוט של שנאת חינם.
אבל זה
ממש
אנושי.
מה? מאוד אנושי. טוב, אני לא...
גם... זה כאנושי.
והתורה דורשת מי...
זה לא פשוט.
נכון, אף אחד לא אמר זה פשוט, אנחנו מידת הנקיות כאן.
מאוד פשוט, לא פשוט.
נכון.
ואז אין לו איך להנקום בו, ואז הוא לא משתחרר ממה שיש לו.
נכון. אם נשארת התחושה בלב של השנאה, והוא חש את זה... שהוא לא רוצה שום קשר עם השני, אז זה נחרב בית המקדש. בית המקדש פירושו של דבר, המרכז שמחבר את כל עם ישראל. שם שורה השכינה. אבל אנחנו הכלי. אם אין כלי שיכול להכיל בתוכו את השכינה, אז היא מסתלקת. ואז מה שהגויים שורפים את הזה, זה סך הכל אבנים ועצים. השכינה לא יכולה לחול פה כשאין כלי מתאים שאנחנו מחוברים ביחד. ריבונו של עולם ברא אותנו, ריבונו של עולם ברא אותנו בכוונה שונים אחד מהשני. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. לכתחילה, ריבונו של עולם עשה שאין שני בני אדם אותו הדבר. אבל הסיבה, כדי שאנחנו נעשה פה שלום בין כל השונויות, ונוכל לגלות את האחד בתוכנו. ככל שיש יותר ריבוי פנים, ויש יותר גוונים, ויש יותר הבדלות, ככה האיכות של השלום, של מכנה המשותף יותר גדול, מאפשרת לגילוי אחדות השם יותר גדולה פה בעולם הזה. השינוי הוא לכתחילה, אנחנו לא צריכים למחוק את ההבדלים. אבל כל החוכמה, האם אנחנו יכולים לזהות את המכנה המשותף? ולא את המכנה המשותף הנמוך ביותר, אלא את המכנה המשותף הגבוה ביותר.
אני רוצה דוגמה.
מה? דוגמה? שאני בצבא יכול למסור את הנפש בשביל החבר שלי, ואני מוכן למות בשבילו.
אפילו שהוא אתיופי.
ואפילו שהוא, לא אתיופי, אפילו שהוא חולק עליי, והאזרחי נלחם על דעותיו שאני אפסיד, אני מסור את הנפש בשבילו. למה? כי אנחנו נשמה אחת. זה אהבת חינם שיש לנו היום, שלנו 2000 שנה, שמתחילה לתקן את חורבן בית המקדש. כי אנחנו עם, אבל זה כי אנחנו מתחילים לזהות את המכנה המשותף שבינינו. נכון. אז זה התוכן הזה, שלמרות ההבדלים, אתה אוהב את השני. אף על פי שהוא שונה, ואני לא מטשטש את ההבדל. ויכול להיות שביום יום אני אלחם איתו מאוד, בעסקים הוא מתחרה מולי, לוקח לי את כל הפרנסה. אבל כשאני איתו במצב של פיקוח נפש, שמסור את הנפש כדי שהוא... זה אחד הביטוי.
בחברה אני רוצה דוגמה.
חסר לך עשרות אלפי אנשים שמתנדבים כל יום לעזור על חשבון רווחתם האישית, לעזור לאנשים אחרים שהם לא מכירים, שהם חושבים אחרת מהם. אין ספור ארגוני התנדבות זה שאתה עוזר לעזר מציון או יד שרה, אתה עוזר רק ליהודי ולא לערבי, לחילוני ולא לדתי, הספרדי ולא אשכנזי, אין חלוקה.
מאוד מבקשים לעזר מציון, מישהו רוצה להציע
לכן היסוד של כל השנאה, כמובן, כמו שאתם כבר רואים, הוא מתחיל מהרגשת האנוכיות והפרטיות. ככל שאני חווה יותר את הנקודה שמאפיינת אותי בפרטיותי, אז היא מבדילה אותי. לכן מי שזוכרת בשיעורים הקודמים, הזכרנו את מה שאמר התניה בפרק למד ב', ככל שאדם נותן יותר מקום לגוף שלו, לחומר, לחושים שלו, אז הוא חש יותר במה הוא שונה מהשני. ככל שיותר מעצים את הצד הרוחני שבו, וקצת את הצד החומרי, הגופני, הוא יכול לחוש יותר את המשותף עם הזולת, כי בנפש אנחנו מחוברים אחד לשני. הרמח"ל אמר, כמו שאמרת בצדק, לעבוד באמת על המידה הזאת זה מאוד מאוד קשה. רק למלאכים זה קל. לבני אדם זה מאוד קשה. אנחנו נמצאים עכשיו ערב חג השבועות, מסופר שכולם מכירים את הגמרא במסכת שבת, דף פ"ט, שמשה רבנו כשעלה למרום והיה צריך לקבל את התורה, להוריד אותה לארץ. משה רבנו התווכח עם המלאכים. אחת הטענות שלו, בעצם הטענה האחרונה שבה הוא ניצח את המלאכים והוריד את התורה לארץ. וכי קנאה ותחרות יש ביניכם שאתם צריכים את התורה? אצל המלאכים אין קנאה ואין תחרות, לכן גם אין שנאה. אצלנו יש קינה ויש תחרות, כי אנחנו שוכני בתי חומר, כמו שאומר הרמח"ל, לכן אצלנו יש התמודדות עם מידת השנאה, וזה הרבה יותר קשה לנו מאשר למלאכים. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילת שחרית על המלאכים, כל מי שמתפלל בשחרית בבוקר אומר, ונותנים זה לזה רשות באהבה להקדיש ליוצרם, שם כל אחד מכבה את השני שיבוא לפניו ויתפלל. אין תחרות, אין מריבה. אגב, חז"ל אומרים שאם אדם רוצה לעשות לעצמו רב, איך ידע מי איזה רב? יש כל כך הרבה רבנים, מי תעשה לעצמך רב? אז כתוב, יש עצה בגמרא. אומרים בגמרא, אם דומה לך רבך כמלאך השם צבקות, בקש מפיו תורה. אם לא דומה לך כמלאך השם צבקות, אל תבקש. אבל הקושיה הגדולה, אף פעם לא ראיתי מלאך השם צבקות. איך אני יודע אם הרב הוא מלאך השם צבקות? יש הרבה תירוצים שנאמרו על זה. אחד התירוצים שאומרים, כי מדומני השפת אמת, אומר, זה מה שאמרנו עכשיו. אומר, על המלאכים כתוב, ונותנים זה לזה רשות באהבה להקדיש את יוצריו. אם אתה רואה שהרב שלך נותן מקום גם לרבנים אחרים, גם לאחרים מהקליקה שלו, מכבד אותם, נותן להם, ולא רב איתם, זה רב שדומה למלאך השם צבקות, שבעצם הוא לא רב עם השני, והוא מתאים להיות רב. זה ההבדל היסודי שיש לנו בין שנאה, שהיא תחושה של ריחוק, של ניכור, או עם סיבה, או חינם, לבין תחושת הנקמה, שאני רוצה כבר לנתב את זה למשהו מעשי בפועל, להוציא את זה לפועל. עכשיו קצת נתבונן בדברי הרמח"ל, מה זה נקמה, מה זה נטירה, ותכף נראה שיש גם מצבים שמותר לנקום, יש מצבים שאסור, יש אפילו אולי מצבים שמצווה לנקום, לא נעסוק בזה כל כך הפעם, אבל ניכנס קצת למושג הזה של הנקמה לעומת השנאה, ואם יאפשר הזמן אני רוצה לתת גם כלים מעשיים שמצאנו בדברי חז"ל, איך אף על פי שהמשימה הזאת כל כך קשה, בכל זאת לנקות את הלב גם מהשנאה וגם מהנקימה. יש לנו הדרכות מאוד מעשיות שיוכלו לעזור לנו לעניין הזה.
יש לי שאלה. כן. יוצא לי הרבה פעמים שאני מנפנפת אנשים שאני יודעת מראש שהם יכולים להחזיק אותי שעתיים או שלוש בטלפון. כי פשוט אין לי סבלנות. אין לי סבלנות. כאילו זה גובל בשנאת חינם.
אז אם יהיה לך סבלנות קצת, עוד מעט תראי תשובה על זה, בעזרת השם.
לא, כאילו אני מראש מגבילה את הבן אדם שאני לא מסוגלת לפנות לו המון זמן, כאילו רק איזה שתיים שלא, כי אם לא זה באמת.
טוב.
אני לא יודעת מה זה,
אז בוא נראה, לאט לאט, אני רוצה רק להספיק כמה דברים, נגיע, אני מקווה ש... אם לא יהיה לך תשובה במה שנאמר לסוף השיעור, אם לא יהיה תשובה לסוף השיעור, תקשיב אליי אחר כך. ועניין הנקימה והנטירה ממשיך הרמח"ל ידוע. מה פירוש לנקום ומה פירוש לנטור? דהיינו, נקימה להימנע מהיטיב למי שלא רצה להיטיב לו, או שהרה לו כבר. כלומר, אני רוצה להחזיר לו או בקום עשה או בשב ואל תעשה. אני לא אתן לו משהו שהוא צריך. נטירה, להזכיר בעת שהוא הוא כבר כן מטיב לו, החליט הוא מטיב לו, אבל הוא כל פעם צריך להקוץ אותו במשהו, אתה זוכר? אני לא עושה לך כמו שעשית לי. להזכיר בעת שהוא מטיב למי שהרה לו איזה זיכרון מן הרעה שעשה לו. ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב, הוא מבקש תמיד להניח לפחות איזה ראש או איזה זיכרון מן הדבר. ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט. יאמר דרך משל, אומר המחל, בוא אתן לך משל דוגמה. אם תרצה ליתן לאיש כזה את אשר לא רצה לתת לך כשנצרחת. הוא לא רצה לתת לך הלוואה, ועכשיו הוא בא לבקש ממך הלוואה. לפחות לא תתנה לו בסבר פנים יפות. או אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תטיב לו טובה גדולה, ולא תסייעו סיוע גדול. או אם תרצה גם לסיוע הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו. או לא תשוב להתחבר עם או להיות לו לרע. אם אכלת לו שלא תראה לו לאויב, נו די בזה. ואם גם להתחבר עם או תרצה, אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה, כאילו משהו קטן תשאיר עוד אצלך. וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר, מה שהוא משתדל לפתות את ליבות בני האדם. על כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, ואהבת לרעך כמוך. כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש. זה היסוד שאומרנו הרמח"ל, יש איסור לנקום, אמרנו זה אחרי האיסור של השנאה, יש איסור לנקום לשני, בין אם זה נקמה קטנה, בין אם נקמה גדולה, איסור רצח זה עוד איסור כמובן נוסף, אבל אפילו דבר קטן שאתה עושה לו כתגמול על מה שהוא עשה לך זה איסור נקמה. נטירה זה שאפילו אתה כן עושה לו, אבל אתה דואג משהו להזכיר לו, או לבטא את זה שלא שכחת את הדבר לגמרי.
נטירה זה להזכיר לו?
מה?
נטירה?
נטירה זה להזכיר לו. נקמה זה גם לבצע משהו תמורת הדבר הזה אליו. עכשיו אני שואל שאלה, האם כל נקמה אסורה או שיש נקמה שהיא מותרת? כדי להבין איזה נקמות אסורות, נדבר איזה נקמה התורה מתירה לעשות בין אדם לחברו. מה? לא, מדובר בין אדם לחברו, לא עם הגויים, יהודי ליהודי, החבר שלך, השכן שלך שעכשיו צועק עליך שהחלטת את הרכב במקום הלא נכון. יש משהו שמותר לנקום או אסור לנקום? אז בואו נקרא.
אולי זה לא לנקום, אולי זה משהו אחר.
ספר החינוך כותב במצוות נקמה, איסור נקמה, מצוות שין למד ח', כותב לנו ספר החינוך מצבים, מצב אחד, אני רק אקדים, שמותר לנקום, שאר המצבים שאסור. תכף נדבר עליהם, שאסור לנקום, ומידת חסידות, שאומנם אנחנו אולי לא שייכים אליה לגמרי, אבל חשוב לדעת לאיפה התורה רוצה לקחת אותנו, מתי אסור לנקום בשני. אומר ספר החינוך, חלילה לנו לחשוב שהתורה באה לומר לנו שאם מישהו מעליב אותנו, מישהו מרגיז אותנו, אנחנו צריכים להתנהג כמו שאומרים הנוצרים, כידוע, שנותנים לך לחי אחת, מצווה לך לתת את הלחם השנייה, את הלחי השנייה, כי מה זה העולם הזה? מה זה, מי זה אני בכלל שיעלב? אם רוצים לדרוס אותי, עד רבה, כי סקופה נדרסת, אני שמח על עוד ועוד על הדבר הזה. אומר ספר החינוך, כרגע אנחנו מדברים על מה שמתחייב מצד מידת הדין. מקווה שזה מקליט. על מה שמחויב איתנו מצד מידת הדין. אומר ספר החינוך, נקרא כמה משפטים, ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצייר את חברו בדברים הרעים, שלא יענהו השומע, שיאפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין, ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו, אבל תצווה אותנו שנתרחק מן המידה הזאת, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם, ובכן ינצל האדם מכל זה. כי מי שאינו בעל קטטה, לא יחרפו בני אדם, זולתי השוטים הגמורים, ואין לתת לב על השוטים. אומר ספר החינוך, תדע לך, מותר מהתורה מדאורייתא. אם מישהו בא לחרף אותך, להעליב אותך, לכעוס עליך, מותר לך לענות לו, מדין, עוד מעט דבר מידות חסידות, אבל מעיקר הדין, לענות לו, לחרף אותו בחזרה כדי להתגונן. אתה לא צריך לספוג את כל העלבונות שהוא נותן לך, כי התורה לא מצווה על האדם, בניגוד לגויים, שאדם צריך לבזות את צלם אלוקים שבו, ואדם צריך, מותר לו להגיב ולהתגונן על הדבר הזה. את הדבר הזה מביא להלכה, מה שכותב ספר החינוך, גם על חפץ חיים, ואומר החפץ חיים, על פי זה תיסוד המאוד פשוט, כל איסור נקימה ונטירה שאסרה לנו התורה, לא מדובר בשעת מעשה, מדובר לאחר הזמן, לאחר שעת המעשה. כלומר, בשעת המעשה כשמישהו מחרף אותך, מציק לך, פוגע בך, מותר לך להחזיר לו, מעיקר הדין. איסור נקימה ונטירה מדובר אחרי שהעניין יסתיים, נשכח, עברו יומיים, שלושה, הכל נרגע. ואתה מחליט בעצמך להתעורר בכל זאת בשנאה, לעשות משהו, להחזיר לו על דבר הזה, שלא תישאר כביכול, איך אומרים, חייב, ולא פרייר, לא יודע, כל מיני מילים כאלו, שאתה לא החזרת לו על הדבר הזה. הוא לא בא לחתונה שלי, אני לא אבוא לחתונה שלו, אבל זה לפני 10 שנים, לא משנה. אני זוכר את זה, אני שומר את זה אצלי, אני חייב להחזיר לו את הדבר הזה. זה דברים שהתורה מצווה לנקות את הלב.
אבל אם אתה פוחד ממנו באותו מה שעושה את זה,
באותו הזמן מותר.
פוחד ממנו, אני לא יכול, אז לא יכול
לעזור לו. אם אתה פוחד, אז אל תבוא בחברתו, בסדר. אבל כשאדם רוצה לעשות פעולת נקמה, בין אם זה בקום עשה, בין משה ואל תעשה, לאחר שנגמר כל האירוע, עבר שנה, עברה שנתיים, אני שומר את התינה בלב, אני חייב להחזיר לו, או לפחות להזכיר לו שלא שכחתי, זה איסור מדאורייתא. התלבטתי היום, אני לא יודע מתי עוברים על זה, פעם בשנה, פעם ביום, כל רגע, מי ששומר איסור שנאה בלב 10 שנים, כל כמה זמן הוא עובר על האיסור הזה, אני לא יודע, אולי פעם אחת, אולי כל יום, אבל מבואר בחזל, וכך אומר החפץ חיים, האיסור של לא תיקום ולא תיטור הוא לא מדבר בזמן המריבה, שזה אומר החינוך מותר לנו, אלא מדבר לאחר שהאירוע הסתיים והכל נגמר, אתה פנית לעסקיך והוא פנה לעסקיו, ואתה מחליט עכשיו לעורר בלב את השנאה, או כדי לנקום או כדי ליטור. זה האיסור שיש מדאורייתא. נוסף לזה, החפץ חיים מביא בהקדמה לספרו חפץ חיים, שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם על פי דברי הגמרא, האם איסור לא תיקום ולא תיטור נוגע רק על עניינים של ממון, או גם עניינים של הגוף, או עניינים נפשיים? יש דעת ספר המצוות הגדול והרבנו יונה, שהם סוברים שכל איסור לא תיקום ולא תיטור נוגע רק בעניינים של ממון. רק אם, כמו הדוגמאות שהגמרה מביאה, והגמרה אומרת שזה נוגע לענייני ממון. הוא לא השאיל לי, אני לא משאיל לו. הוא לא עשה לי הלוואה, אני לא עושה לו. הוא לא עזר לפתוח את העסק, אני לא עוזר לו. אבל עניינים צער הגוף, עניינים נפשיים, שם אין איסור לא תנקום, הוא העליב אותי, מותר לי אחר כך להחזיר לו. אבל אומר החפץ חיים, מכיוון שבספר החינוך וגם ברמב״ם משמע שהם נקטו שגם בצער הגוף וגם בצער נפשי יש איסור לא תיקום ולא תיטור, ומכיוון שפה מדובר בשאלה שחומרתה מהתורה דאורייתא, אז יש לנו כלל ספק דאורייתא לחומרה, לכן פוסק החפץ חיים שלא תיקום ולא תיטור נוגע גם לעניינים שבגוף ובנפש. כלומר, מישהו הכה אותי, מישהו פגע בי, מישהו העליב אותי, אם זה באותו הזמן של ההתרחשות בזמן המריבה, מותר לי להשיב לו, אני לא צריך לסבול.
אם
שנייה, תכף נדבר על זה, תכף, לאט לאט. אם נגמר הדבר הזה לאחר זמן, אז האיסור הזה חל בין בניינים שבגוף, בין בניינים שממון, בין בניינים שבנפש. כן, זה מיד הנושא הבא שלנו. כן, כל מה שדיברנו עכשיו זה מחמת עיקר הדין. אומר ספר החינוך על פי הגמרא במסכת שבת דף פ"ח שיש לנו עוד הדרכה של חז"ל שנאמר מפורש, תכף נסביר אותה גם. ההדרכה הזאת לא מדברת מעיקר הדין, היא מדברת על מידת חסידות. היא לא מדברת מה החובה מצד מידת הדין, היא מדברת על מידת חסידות, אבל חשוב ללמוד אותה כדי לדעת התורה מכוונת אותנו. מה התורה רוצה שנגיע לשם? נקרא דברי ספר החינוך על פי הציטוט של הגמרא. ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא ירצו להכניס את עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר, כלומר למי שמעליב אותם מחרף אותם, פן יגבר עליהם הכעס והתפשטו בעניין יותר מדי. מה שאתה יכול להתפשט גם מעבר למה שצריך בשביל להתגונן. ועליהם אמרו זיכרונם לברכה במסרת שבת דף פ"ח, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, בסוף של הגמרא, ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, אומר, סליחה, ספר החינוך, על פי דברי הגמרא, ישנה הדרכה נוספת שהיא מידת חסידות, כשנגיע אולי לפרק החסידות, שער החסידות, שם מי שבמדרגה הזאת אז הוא צריך לעבוד על הדבר הזה, שהאדם מצווה לשמוע את חרפתו ולא להשיב. אומר, זה לא מחמת הדין, מחמת הדין מותר לך ואולי ראוי, כתוב בגמרא שגם תלמיד חכם יש לו מצווה לעשות את זה, אחרת זה ביזיון התורה, הוא מרשה שמבזים את התורה, הוא מצווה גם לנקום, הוא מצווה לעשות משהו כדי שלא יפגע בכבוד התורה. אבל אדם רגיל ישנה מעלה גדולה ש לא להחזיר, כך אומר בהלכות תלמוד תורה, וכן היה דרך חסידים הראשונים שומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא עוד אלא של מוחלים למחרף וסולחים לו. אגב, מאיפה נלמד המקור הזה? מאיפה הגמרא למדה את הדבר הזה שיש עניין גדול לשמוע למחרף ולא להשיב לו? תכף נדבר על חכי לאט לאט, נגיע לצלם אלוקים. אומרים חז"ל, המקור של הדבר הזה, מאיפה אנחנו לומדים שיש עניין מידת חסידות לשמוע אלבונות שמעליבים אותי ולשתוק ולא לענות, לומדים את זה ממעשה בריאת העולם, מהוויכוח בין השמש לבין הירח. כשהלכה הירח והתלוננה לפני ריבונו של עולם כיצד שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, אמר לה ריבונו של עולם, לכי ומעטי את עצמך, והלכה ומעטה את עצמך. השמש שמע ושתק, לא אמר שום דבר. על זה אומרת הגמרא, כצאת השמש בגבורתו. השמש יוצאת בגבורתה. אומר המהרש"א במסכת גיטין דף למדבב, מהשמש הזאת למדנו, אומרת שם, כמו שהשמש עושה את רצון השם בשמחה, לא התלוננה כך, לא התלוננה כך, והיא זכתה שבזכות זה עליה כתוב ואין נסתר מחמתו, השמש מהירה, מחממת, אף אחד לא יכול להתחבא ממנה, תנו לה ממשלה על הכל. אומר המהרש"א, תורה מבטיחה למי שיתנהג בהנהגה הזאת, אבל פי שהוא לא חייב בה, מי שיתנהג בהנהגה הזאת, התורה מבטיחה שיזכה למלכות וממשלה. כלומר, אתה לא מחויב מצד מידת הדין, אבל מי שעושה את זה זוכה להרבה מאוד מעלות, כמו שתכף נסביר איזה מעלות יש למי ששומע את חרפתו ולא משיב, אף על פי שמותר לו לעשות את הדבר הזה.
אז מה התיקון של הירח?
מה התיקון של הירח? להתפזר להרבה כוכבים.
מה זאת אומרת?
להעיר בלילה ולחכות בסבלנות עד שיגיע זמנו. הוא צריך ל...
לא הבנתי.
יש...
לא תמיד הוא באותו קודם, זה העניין.
לא, מה התיקון של
ה... נגיד. טוב, זה אחרי השיעור, אני לא רוצה לסתות.
אז היה לנו כל השאלות.
לא, לא, זה בסדר, אבל שאלות שנוגעות לעניין אפשר?
אני ארשום אותה, בסדר, הבנה.
טוב.
הרב
קוק, בפירושו למסכת שבת, בעין היה, מביא את הגמרא הזאת, מביא את הגמרא הזאת, שמדברת על כך, שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. והוא מדקדק שם היטב בלשון הגמרא. הוא אומר, אל תחשוב שמדובר באנשים ששומעים אלבון ולא נעלבים. התורה לא מדברת על מצב כזה שאדם צריך להביא את עצמו, שיעליבו אותו, אז הוא לא נעלב. לא נוגע בי. אגב, אדם יכול לא להיעלב מדברים של אחר משתי סיבות. או כי הוא כל כך שפל, כבר הרגשות שלו כל כך אטומים, הוא כל כך לא מעריך את עצמו, מה שיגידו עליו לא משנה, או שהוא כל כך מנופח וכל כך מלא גאווה ולא משנה מה שאחרים יגידו, הוא מרגיש שבכלל לא נוגעים בו. הגמרא מדברת על אנשים ומדקדק שם שהם נעלבים כשאומרים להם את הדברי ביזיון, הם נעלבים, הם מתמלאים אלבון וכעס ובושה בתוכם, אבל הם לא משיבים, הם שומעים את חרפתם, זה לא עובר להם ליד האוזן, זה נכנס לתוך האוזן ולתוך הלב, הם שומעים את חרפתם, אבל הם לא משיבים. אז עליהם הגמרא אומרת, לא רק שהם שומעים והם נעלבים, שמחים בייסורים. הם שמחים אפילו בצער שמגיע להם, כי תכף נראה איזה מעלות הם זוכים מזה, והם לא משיבים את חורפיהם דבר. על זה אומרת הגמרא, זאת מעלת חסידות יותר גדולה. הסיבה לכך היא פשוטה, אני אגיד רק בחצי משפט, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל רק ממש על קצה המזלג. עיקר הצמיחה של האדם ועיקר הגדילה שלו בכל תחום, הוא מגיע על ידי איסורים ועל ידי כאב. בלי כאבים ואיסורים האדם לא יכול לצמוח, מסיבה פשוטה, כי כאן שהאדם נתון במקום שלו, אז הוא בתוך הגבולות, בתוך הגבולות נעים לי וטוב לי וזה מוכר. פריצה של הגבולות, כל גבולות שיהיו, זה תמיד דרוש כאבים, כי אתה משנה את המקום, אתה עוזב את המקום המוכר והנוח שלך. האנשים האלה לא משיבים דבר, מכיוון שהם גדלים על ידי האיסורים שלהם. במה הם גדלים? מה כל כך טוב? הם מזוכיסטים? הם רוצים כל הזמן להרגיש כמה הם מושפלים וכולם משפילים אותם? לא. מכיוון שכאשר מישהו מעליב אותם, אתה יכול, כמו שדיברנו מקודם, להתרכז במה הוא עשה לי, למה הוא עושה את הדבר הזה, ואתה יכול באותה שנייה להתרומם, להבין, אבל הוא יהודי. אהבת החינם שלו, או אהבה שלו לזולת, עולה בכמה מדרגות, כי הוא מבין, למרות מה שהוא אמר לי, ולמרות מה שהוא עשה לי וזה, הערך שלו והערך שלי לא מתחיל מהוויכוח הזה בינינו, מתרומם למקום אחר. טוב, זה לא מידת הדין, אי אפשר לדרוש את זה מכל אדם, אבל צריך להבין שהתורה מכוונת אותנו למקום הזה, להתרומם מעל המריבה שמסכסכת בינינו, ולהבין שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. אהבת ישראל של אותם החסידים מתעמקת בכמה מדרגות, כאשר הם לא עונים למחרף שלהם. למה הם, כי הם מסבירים לעצמם, למה אני מתייסר על זה? כי הוא אח שלי, איך אני יכול לכעוס על אח שלי? איך אני יכול? כי גם הוא לא מבין עד כמה זה זותר לעומת הקשר בינינו. אז מה, אני נתק את הקשר בינינו שהוא כולל הרבה יותר על אותה סיבה הצדדית שיש לנו עכשיו? דרך אגב, פעם אמר לי חבר, דבר פשוט, אבל גם הנושא שלנו זה לא זוגיות, אבל בכל זאת אני צריך להגיד איזה משפט. אמר לי איזה חבר פעם שלפני שהוא התחתן, אז אמא שלו אמרה משפט מאוד יפה. היא אמרה לו, תדע לך, כשאתה תתווכח עם אשתך, ובדי שתתווכח עם אשתך ותריב איתה, כשתוותר לה, אתה לא מפסיד משהו, אלא אתה מרוויח משהו יותר גדול. כי תמיד הוויכוח הוא על משהו קטן. כשוויתרת, הרווחת את הביחד. ויש כלל ברזל בזוגיות, שהמנצח הוא מפסיד, והמפסיד הוא מנצח. מי שמנצח, כוונה, קיבל את העמדה שלו על חשבון השני, הוא הפסיד, הוא נשאר לבד עם האמת שלו. ומי שהפסיד, כלומר, ויתר על האמת שלו, הרוויח את הביחד. אז היכולת להתגבר על האלבון שהזולת עושה לי, זה להתחבר למקום יותר עמוק של אהבת ישראל, שהיא מכילה גם את האלבון הזה, היא מכילה גם את המריבה הזאת, ולא נופלת לתוך המקום. אז מותר מעיקר הדין להחזיר לו, אבל התורה מכוון אותנו להתרומם למקום יותר גבוה. במסכת חולין, דף פיתת, כתוב על הפסוק באיוב, תולה ארץ על בלימה. אמר רבי אלה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. אז לא כל אחד חייב להיות ממקיימי העולם, אבל צריך לדעת שאם אתה בולם את פיך בשעת מריבה, אתה הפכת אחד ממקיימי העולם. במסכת ראש השנה כתוב יותר מזה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אתה רוצה שנקו לך את כל האוברדרף שיש לך? אתה רוצה שנקו לך את כל הסכסוכים שיש לך, בן אדם למקום, בן אדם לחברו? העברת על מידותיך? לא הגבת במה שהיית יכול להגיב? מעבירים לך על מידותיך. אחידה כותב בספר פתח עיניים שהרופא הגדול לנפש, הרופא הכי גדול לנפש של האדם, הוא מי שביזה הוא חברו והוא שותק, ובזה מתקן את נפש הנעליו ומתכפרים לו אבונותיו. נמצא שהעלוב הוא טוב שברופאים ברפואת הנפש. ומסופר על החפץ חיים, שהוא ודאי היה מן החסידים הגדולים, שפעם אחת לפני ימים נוראים ראו אותו יושב בבית המדרש ובוכה. שאלו אותו, כבוד הרב, על מה אתה בוכה? חפץ חיים, על מה יש לו לבכות? איזה חטאים יש לו? איזה אבונות יש לו? אמר להם החפץ חיים, תראו, בני אדם מסתכלים עליי כאדם מכובד, תלמיד חכם חשוב, באדם מכובד, כולם נזהרים מאוד מאוד בכבודי. אין לי יכולת על מישהו לקיים, להעביר על מידותיו. אין לי, אז אני מפסיד את המעלה הגדולה הזאת לפני עמים נוראים, שיעבירו לי את כל פשעי ומידותיי, אני מחפש מישהו שיעליב אותי ואני לענות לו. זה היה החפץ חיים שרצה ללכת בהדרכה הזאת המיוחדת של חז"ל. תכף נזכיר את התומר דבורה. תכף נזכיר. נכון, תכף נזכיר את התומר דבורה. אז אם יורשענו כמה דקות, אחרי שהבנו את היסודות הללו של מה זה שנאה, מה זה נקמה המותרת, מה זו נקמה אסורה, מה זו מידת חסידות בנקמה, עכשיו בכמה דקות, כמה כלים מעשיים שמצאנו בחז"ל, איך יעזרו לנו לרכוש את התכונות החיוביות ולהתנקות מהתכונות השליליות הללו בנפש שלנו. כמובן, כמובן שכמו שהזכרנו תמיד ברמח"ל, הכל מתחיל במודעות, הכל מתחיל בשכל שלנו, במחשבות שלנו, ומצאנו כמה הדרכות בחז"ל. אני חושב, ניסיתי לסדר אותם באיזשהו סדר נכון, איך לקנות את טהרת הלב בצורה נכונה. המצב הבסיסי הראשוני, מצאנו אותו גם כן בספר החינוך, שנותן הדרכה מאוד בסיסית איך להגיע למצב שבכלל לא יתעורר לאדם שנאה בלב. כלומר, החבר שלי בא עכשיו מחרף אותי, מגדף אותי, האם אני יכול להיות במצב לא של נעלבים ואינם עולבים, שבכלל לא להתפזר, לא להתרגש כל כך הרבה מכל מה שמישהו אומר עליי, ובכלל לא להתעורר ברגש של שנאה כלפיו. אז אומר לנו ספר החינוך במצווה רשמם, משורשי המצווה שידע האדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקראו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא עליו מעת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן כשצערהו או יחיבהו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי האבון הוא המסבב. כלומר, אומר ספר החינוך, תדע לך, תהיה בפוקוס כזה, שכשבא לך משהו רע, גם אם זה מחבר שלך, גם אם זה אדם שאתה חושב שהייתה לו כוונה רעה, הכל בהשגחה פרטית. אז למה זה בא עליי? כנראה יש לך עוד כמה חובות שאתה צריך לנקות אותם, ואתה עוד לא ראוי לגמרי לדבר הזה. וכך כתוב מפורש במדרש תנחומה, בתנחומה ויקרא כתוב, נפש כי תחתה ושמעה קול עלה, מי גרם לאדם שיאמר עליו עלה, נפש כי תחתה. כלומר, אדם עשה חטא, הוא מזמין על עצמו, יכול להביא איסורים של הגוף, יכול איסורים של הנפש, אז הקדוש ברוך הוא עזר לו שמישהו שיעליב אותו, יעצבן אותו. אם האדם חי במודעות שכל מה שבא עליו זה בא מעת השם יתברך, בכלל לא יתעורר רגש של כעס ושנאה. נעסוק בזה יותר הרבה בכעס, אבל באופן כללי זאת השקפת עולם יהודית נכונה שבכלל אני לא אמור לכעוס על החבר שלי, לא מדובר שהוא רוצה לרצוח אותי, הקם להורגך השכם להורגו, מדובר כמו שאמרנו, אחרי שקרה איזה אירוע, הוא העליב אותי, אני מנקה את הלב לגמרי, זה לא הוא, זה חשבון אישי שלי עם הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא קורה בעולם בלי שהיה מגיע לי את הדבר הזה.
זאת אומרת שהחבר שלו הוא רק כלי בידי...
הוא שליח, ומגלגלים זכות על ידי זכאי, הוא לא יגיע לקבל שכר על זה. זה מצב אחד. אבל, מה קורה עם אדם לא במדרגת אמונה כל כך גבוהה, והוא לא הצליח להתגבר, ובכל זאת מתחיל להתעורר לו איזשהו כעס בלב, איזושהי שנאה בלב. זה אמרנו מצב האידיאלי, המצב שטוב. עכשיו יש לנו שלב ב', כן התעורב, הוא העליב אותי, הוא הכעיס אותי, נגמר המריבה, אני עדיין מרגיש איזושהי טינה בלב כלפיו, ואני רוצה להתמודד עם זה. האם יש עצה אל הדבר הזה? אומר התניא בפרק י"ב בליקוטי אמרים, אומר העצה הבסיסית לדבר היא לגרום שהרגש של הלב לא יעלה למוח. דבר מאוד מאוד חשוב, תכף נראה איך אולי עושים את זה, שאם אני חש איזושהי שנאה בלב, התעוררות, לדאוג שהיא לא תעלה למוח, להתפתח למחשבות, לתיאוריות, לרעיונות, לעשות מזה מסכת שס שלם עם נפקמינות, עם מסקנות, לדאוג שזה הכל יישאר בלב ולא יעלה, כי ברגע שמתחיל לעלות למוח נתת לזה דריסת רגל בתוך כל האישיות שלך. ואומר התניא, יש לאדם כוח להשליט את שכלו, להשליט את מוחו על ליבו, לדאוג שהדבר הזה לא יגיע ללב. אומר את הדבר הזה למוח, סליחה, כן. החסידים תמיד היו אומרים על המתנגדים, למה המתנגדים כל הזמן הולכים עם עניבה, ככה שכאן סוגר להם. הם אומרים שזה גרטל להפריד בין המוח לבין הלב, שמה שאתה לומד במוח
חגורה.
אז לפעמים צריך להשתמש בזה, גם החסידים, מה שיש לך בלב שלא יגיע לך למוח. איך מגיעים לדבר הזה? זה קל להגיד את זה, אבל אם יש לי תעוררות ברגש, איך אני יכול לדאוג שהיא לא תעלה למוח ותשתלב ותתרחב ואני אעשה מזה כבר סוגיות שלמות? אומר התניא, זה צריך ללמוד מיוסף והאחים. יוסף במצרים, כשראה את כל מה שהאחים עשו לו, לא רק שהוא לא עשה להם רע, הוא גם גמל להם טובה. הוא החזיר להם טובה על מה שהם עשו לו. כמו שהזכירה כאן הגברת, נכון? כך גם הרמק כותב בספר תומר דבורה, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. הרי אנחנו עושים לו חטאים יום ולילה, בלי סוף, אם נעשה אדם יהיה אמיתי, אם נעשה חשבון בסוף היום, יראה כמה חטאים הוא עשה. הקדוש ברוך הוא לא מפסיק להיטיב לו, נותן לנו עוד ועוד. איך אנחנו אומרים בברכת הגומל? הגומל לחייבים טובות. אנחנו חייבים, והוא גומל לנו טובות. ומוסיף לתת לנו טובות וטובות. אז איך בכל זאת אפשר להתמודד לעשות את זה? אומר על זה התניא. אומר, כמו שיוסף עשה עם האחים. מה אמר יוסף לאחים? אתם חשבתם לרעה, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא חשב לטובה. כלומר, נכון שאתה עכשיו חשבת לרעה ואתה שונא אותי ועשית לי מעשה של רע, אבל האם זה כל התמונה? האם זה כל המציאות? הרגש ממלא אותנו ברגש של שנאה, ואנחנו חושבים זהו, זאת כל תמונת המציאות, זה כל מה שקיים. אבל זה לא נכון, זה שקר. התמונה הרבה הרבה יותר רחבה, להבין למה התגלגלנו לדבר הזה, מאיפה זה בא, מאיפה זה קרה. הסכנה הגדולה שהרגש מהלב עולה למוח ובונה תמונה שלמה. היכולת של המוח להשתלט על זה, לדעת שמה שאני מרגיש בלב זה אולי כואב, אבל זה לא חזות הכל. זה לא כל התמונה כולה. הרבה יותר טוב יש במציאות מאשר רע. וגם החבר שלי שעשה את זה, יש הרבה יותר טוב שנמצא אצלו מאשר הרע. זה היכולת קצת להשתיק את הלב ולא לתת לו להשתלט על המוח, כי אז זה מקבל תמונה שלמה. המדרגה השלישית, אם גם זה לא עזר, כלומר, התעוררתי ברגע של שנאה בלב, אני לא יכול כבר לגרום שלא יהיה, הלב התעורר לשנאה ולכעס. ולא רק שהלב התעורר, זה גם עלה למוח והשתלט, וכבר יש לי מכאן ועוד הודעה חדשה, סיפור, פתחתי לו תיק במשטרה ובלב אצל כל החברים, יש לו תיק גדול אצלי שהוא לא נסגר בכלל. מה אני עושה במצב הזה כדי לא להגיע למצב שדיברנו עליו היום של הנקמה? איך לא לנקום בו על הדבר הזה? אומנם אני צריך להוציא מהלב, צריך למחול, אבל איך לא להגיע למצב של לנקום עבור הדבר הזה? אז זה אומרת הגמרא בירושלמי במסכת נדרים, פרק ט' משנה ד', שם מדובר על אדם שנדר לנקום בחבר שלו. אחד נדר נדר לנקום בחבר שלו על מה שהוא עשה, בא לפני הרב וביקש מהרב שיתיר לו את הנדר. אומר לו הרב, תגיד לי, אם אתה במטבח שלך לוקח את הסכין וחותך את הבשר, והסכין שלך במקרה חתכה לך גם את האצבע של יד שמאל, עכשיו תיקח הסכין תיקח יד שמאל את הסכין, תחתוך את יד ימין? מה פתאום? מה פתאום? לא. אז הוא אמר, מותר לך הנדר. הנדר מותר לך. הרי החבר שלך זה יד ימין שלך. כל עם ישראל הם גוף אחד. וכי יעלה על הדעת שיד שמאל תקה את יד ימין? אם נשכת את הלשון שלך בשיניים, אז בגלל זה תעקור את השיניים, כי להניש אותם עבור מה שהם עשו? אנחנו כולנו מציאות אחת. איך אומרים היום? רקמה אנושית אחת, נכון? אנחנו גוף אחד. כל עם ישראל מחוברים ביחד. כמו שאדם מצליח לסבול את עצמו על כל מה שהוא עושה, למה אני סובל את עצמי כשאני עושה דברים לא טובים? כי אני מרגיש שהערך שלי הרבה יותר גדול מהמעשים הלא טובים שעשיתי. אותו הדבר, תסתכל על החבר שלך, נכון שהוא עשה לך משהו טוב וזה, אבל הערך של החיים שלו, מה שהוא מגלה בתוכו הרבה יותר גדול מהמעשה שלו, אז איך אתה יכול לבוא ולנקום בו? בעצם אומרת לנו הגמרא, תמיד תסתכל על זה שאתם, יש משהו הרבה יותר עמוק בין אחד לשני שמחבר ביניכם מאשר אותו אירוע שבעצם אתם רוצים עכשיו לריב עליו. ובעצם כל המצוות שבין אדם לחברו, כל המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, באה לעשות לנו רק עניין אחד, להסביר לנו שזה שאני אוהב את עצמי. הרי אמרנו, ממה הכל מתחיל? הכל מתחיל מזה שאני אוהב את עצמי, ואדם צריך לאהוב את עצמו, יש לו מצווה לאהוב את עצמו. אבל שהמצווה לאהוב את עצמו לא תסתור את האהבה של זולתו. איך הוא יכול לעשות את זה? באה התורה ואומרת לנו מצוות ואהבת לרעך כמוך, פירושו של דבר, תיקח את האני שלך ותרחיב אותו, תגדיל אותו, שהאני שלך לא יצטמצם רק ב-70 קילו שלך או בדלת עמותיך שלך, כמו שאומר אותו הרב שמעון שקופ שכבר קראנו אותו בתחילת מסילת ישרים, מי שהייתה כאן, קרא כמה שורות והוא מגדיר את זה בצורה מדהימה, מה הציווי שלנו בוועבת לרעך כמוך, בכל המצוות של בין אדם לחברו, בין במצוות עשה מצוות לא תעשה. אומר רב שמעון שקופ, והנה אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות זו לזו, כלומר נלחמות, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה, למצוא הסגולה המאחדת אותם, אחרי כי שניהם דורש השם מאיתם. וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו, כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו. אומר רב שמעון שקופ, אתה רוצה לדעת באיזה מדרגה אתה נמצא? תראה מה הפרמטר של האני שלך. מה, כשאתה אומר אני, דרך אגב, זו המילה שאומרים אותה הכי הרבה פעמים ביום, בדקו, לא רוצה להגיד כמה פעמים בדקה אדם אומר אני, מה כלול בלקסיקון כשאתה אומר את המילה אני? אומר רב שמעון שקופ, האיש הגס והשפל, כל האני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו, מי שמרגיש שהאני שלו מורכב מגוף ונפש. למעלה מזה, מי שמכניס לאני שלו בני ביתו ומשפחתו. עד כאן זה שייך גם לגוי. והאיש שהולך על פי דרכי התורה, האני שלו כולל גם את כל עם ישראל, שבאמת כל איש ישראל הוא רק כאיבר מגוף האומה הישראלית. ועוד יש בזה מעלות של האיש השלם, ראוי להשרישו בנפשו, להרגיש שכל העולמות כולם הוא אני שלו, זה אולי מה שאמרנו, מקיים את העולם, והוא בעצמו רק כאיבר קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה. ובעצם בזה אנחנו מסכמים, את התורה כולה קיבלנו כשכל עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד, והתורה מצווה אותנו להמשיך את המדרגה הזאת לא רק ברגעים הירואיים של מעמד הר סיני, אלא בכל אורחות החיים שלנו, בכל יום ובכל שעה, להרגיש תמיד שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, ורק אז אנחנו רואים להיות באמת לב בעמים ועול הגויים, איך חיים כמשפחה אחת. טוב, עד כאן להיום.
אני מאוד מקווה שזה לא מלא וזה יקליט, אני בבית אגדור. בסדר?
אני בקשת שתלך לשבת.